לאור מה שדיברנו, דיברנו קצת על מחיות ועל קנקני מים, איך נכון אולי להתנהל עם דברים כאלה, גם בבית וגם במקומות ציבוריים. אז עלה לי באמצע השבוע, אני חושב משהו כללי, לאו דווקא ספציפית עכשיו, אבל זה קורה הרבה פעמים, אני רואה את זה לפחות אצל בחורי ישיבה, אבל אולי זה קורה גם... שצריך לשים לב שגם כשלומדים דברים חדשים, מה היחס שאיתו באים הביתה, שאיתו חוזרים. צריך מאוד 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 זהירות, ככה בעיניי אני חושב, צריך מאוד זהירות מלחזור הביתה ולהתחיל להיות הרב הראשי של הבית, ולהתחיל לדרוש שינויים והקפדות וכל מיני דברים כאלה ואחרים. לבוא מאוד 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 ביחס של כבוד והערכה לבית, וגם אם יש דברים שהם לא בדיוק כמו שלמדנו ולא בדיוק כמו שזה, יש דברים שאפשר להגיד ויש דברים שלא אומרים, כי כבוד ההורים הוא חשוב לאין ערוך, וכל אחד ואחד בעזרת השם כשיזכה לבנות את ביתו ינהג על פי מה שהוא למד, על פי מה שהוא רוצה ועל פי מה שהוא חושב שראוי ונכון. אבל צריך מאוד זהירות שכשחוזרים לבית ההורים, לא פתאום בעקבות זה שהלכנו ללמוד, ברוך השם, הוספנו קומה בבירורים ההלכתיים והרוחניים, אז אנחנו באים לעשות הפיכות בבית. אם הדברים נעשים בצורה טובה, בצורה משולבת, ביחד, רצון, ככה לדייק את הדברים משני הצדדים, אז זה בסדר. אבל אם לא, צריך מאוד זהירות, זה יכול להוליד דברים לא טובים. אז ככה, לא יודע, זה לא אומר שזה לא מה שזה, אבל אותי זה עורר לדבר קצת על זה, כי אני מתוך ניסיון העבר, לפעמים זה יכול לגרום דברים פחות טובים, נגיד ככה בעדינות. ולכן החכם עיניו בראשו, ומי שגם כשלומדים ומבארים הלכות, דברים שלא מספיק ידענו ולא מספיק הכרנו, ועכשיו אנחנו פתאום לומדים אותם ויודעים אותם, אז גם לא תמיד יש מקום לשינוי מעשי בכל משבצת בחיים. אבל כשזה משהו שהוא שלך ואחריותך, ואתה מנהל אותו, אז הגיוני שכן. אבל משהו שהוא שייך למרחבים אחרים, וכשיש עוד אנשים ששייכים לזה, אז צריך לשים לב איך עושים את זה בצורה טובה. זה דבר שחוזר על עצמו הרבה, בעיקר בסוגיית הכשרות, אבל לא רק, אז צריך לשים לב לדבר. בסדר, זה ככה בסוגריים. אני רוצה לעבור היום בעזרת השם לנושא הבא, שהוא נושא ככה שיותר אנחנו עסוקים בו ביום-יום, שזה המתנת זמן בין בשר לחלב. ששוב, אנחנו עוד לא נסיים היום את הנושא הזה, ורק יהיה ההתחלה, אבל נפתח אותו, זה נושא חשוב, שהוא יומיומי אצל כולנו, ולכן נלמד אותו בעזרת השם. אז קודם כל, מה המקור? מה המקור לזה? לכאורה, כמו שאמרנו, בתורה לא מוזכר שצריך להפריד, שצריך להמתין בין בשר וחלב. בעיקר מה שמוזכר בתורה זה הבישול, וחז"ל למדו שזה בישול, אכילה והנאה מבשר וחלב ביחד. אבל על פי פשט התורה, באמת אין שום בעיה לאכול בשר ומיד אחר כך לאכול חלב, כל עוד הם מופרדים אחד מהשני. ובזה חז"ל הוסיפו על זה עוד קומה, על פי ההבנות השונות ביחס להמתנת הזמן הנדרשת. אז אני רוצה להתחיל מברייתא. ברייתא זה מקור תנאי מקביל למשנה, שהוא לא נכנס בתוך המשניות. מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, מה צריך לעשות אחרי שאדם אוכל, טוב, לא בדיוק אחרי, עוד מעט נראה אחרי מה, כי באמת זה חלק, יש פה מחלוקת קצת על מה הם מדברים. אבל בית שמאי אומרים בשורה הראשונה של מובאת המקורות, בית שמאי אומרים מקנח, ובית הלל אומרים מדיח. מקנח באופן פשוט זה שאדם רק מנקה את הידיים ואת הפה, ומדיח זה שהוא גם שוטף, שוטף במים. על מה בדיוק זה מדובר, תכף נראה יותר, בצורה יותר מפורטת. הגמרא ממשיכה אחר כך, באה מיני רבי אסי מרבי יוחנן. כן, רבי אסי שואל את רבי יוחנן, כמה ישהה בין בשר לגבינה? כמה צריך להמתין? אמר לו, ולא כלום. לא צריך להמתין בכלל. אומרת הגמרא, איני, האם זה יכול להיות ככה? ואמר רב חיסדא, אכל בשר, אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר. כלומר, שיש, הוא מביא ציטוט ממקור אחר, שאחרי בשר אסור לאכול גבינה, ואחרי גבינה מותר לאכול בשר. אז שואלת הגמרא עוד פעם, אלא כמה ישה בין גבינה לבשר? עוד פעם, ולא כלום, אני קצת מדלג. אמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. אמר לרבה חבר יוסף לרב חיסדא, מה המקור? מאיפה לומדים בכלל שיש איזשהו מקום להמתין? אז הוא אומר, בשר שבין השיניים מהו? כלומר, כשיש לאדם, גם אם לפעמים האדם יכול להמתין או לא לאכול אותם ביחד, אבל אדם אוכל בשר, הוא לא תמיד הוא מצחצח שיניים עם כל מה שצריך, אז נשאר לו בשר בין השיניים, אז איך הוא מעביר אותו? הוא מביא את הפסוק, פסוק מהתורה, בספר במדבר, הבשר עודנו בין שיניהם, שמזה לומדים שצריך לכאורה להיזהר, שכשיש בשר בין השיניים לא לאכול חלב, ומסיים את הגמרא באמירה של אמורה בשם מר עוקבה, שהוא אומר משהו מאוד מעניין, אמר מר עוקבה, זה שורה אחת, שתיים לפני הסוף של המקור הראשון, אמר מר עוקבה, אנא להמילתא, אני אתרגם, אני לדבר הזה, חלה בר חמרה, הוא אומר אני בדבר הזה אני כמו חומץ בן יין. מה המשמעות של הביטוי חומץ בן יין? אבא שלי היה משהו מאוד מאוד טוב, ואני לא מספיק טוב כמוהו. מה אבא שלי היה טוב ואני לא? אז הוא אומר, אנא להמילתא חלה בר חמרה לגבי אבא. דאילו אבא, אבא שלו, כי הווה אכיל בישרא, כשהוא היה אוכל בשר, העידנה לא הווה אכל גבינה עד למחר. אם הוא היה אוכל היום בשר, הוא לא אוכל באותו יום גבינה בכלל, אוכל רק למחרת גבינה. והוא אומר, אבל אני, ואילו אנא, בהא סעודתא ודלא אכילנה, לסעודתא אחריתא אכילנה. אני לא מחכה עד מחר, אני בסעודה הזאת אני לא אוכל, בסעודה הבאה אני כן אוכל. בעצם, זה המקור הכי משמעותי, הסיפור הזה, הדברים האלה של מרוקווה, זה המקור הכי משמעותי שיש פה בגמרא שקראנו, לזמן, לכמה הפרדה או כמה המתנה, צריך להיות בין בשר לחלב. למה אני מציין את זה? כי אנחנו נראה בהמשך שזה לא כל כך פשוט, כמה זמן נדרש, מה בדיוק לומדים מתוך הדברים. אני אחזור רגע, אבל מה מרוקווה? מרוקווה, קודם כל, איך שהוא מתאר את הדברים, זה נראה שהוא מאוד מחזיק ממה שאבא שלו עשה. לנו זה נראה היום משהו מאוד מופלג, משהו מאוד חומרה כזאת, ובאמת אף אחד לא עושה את זה היום. זאת אומרת, של המתנת יום בין בשר לחלב, שאם אתה אוכל, בעצם אתה עושה יום כן, יום לא, יום אחד בשר, יום אחד גבינה, אתה לא יכול לאכול באותו יום את שניהם. ככה אבא שלו היה נוהג. ומראו כבר לא חשב שזה הגזמה, חומה מוגזמת. איך אני יודע? כי הוא אומר, אני בדבר הזה חומץ בן יין לאבא שלי. זאת אומרת, הוא נתן לזה איזשהו מקום בהתייחסות שלו, אבל הוא אומר, אני לא ככה. אני מקפיד בן סעודה. עכשיו, בדברים האלה של מר עוקבה, מה הוא רוצה ללמד? מה הוא רוצה להדגיש לנו שנדרש לעשות בין בשר לחלב? ניתן להבין את התיאור שלו, של ההמתנה בין סעודה לסעודה, בשתי צורות. צורה אחת, זה שאומרת, אין פה הגדרה מתי נמצאת כל סעודה. זאת אומרת, מה הזמן של הסעודה הראשונה ומה הזמן של הסעודה השנייה. הוא אומר בין סעודה לסעודה. יכול להיות אדם שאוכל את סעודתו, את הסעודות שלו בהפרשים גדולים, ויכול להיות אדם שהסעודות שלו אוכל קצת בכל סעודה, יש כל מיני סוגים כאלה ככה של סוגי תזונה שהיום גם מצויים, של אכילות יותר קטנות ובזמן פחות, בטווחי זמן יותר קטנים בין סעודה לסעודה. ועד ממילא אין פה הגדרת זמן, ברגע שאתה מגדיר את זה ככה, אבל אז ניתן לומר שמה שהוא רצה להגיד זה בין סעודה לסעודה, הכוונה היא שצריך שיהיה איזשהו הבדל, כמו שדיברנו שבוע שעבר על זה שלא לאכול בשולחן ביחד את הבשר ואת הגבינה, אז ככה גם מבחינת ההמתנה בין הבשר לגבינה, הדגש המרכזי שמרו כבר מציין פה, זה שצריך להיות משהו שהוא מבדיל בין הבשר לגבינה, ולכן ברגע שזה מוגדר כשתי סעודות שונות, אז זה בסדר. ואז בעצם לפי ההבנה הזאת, אין הגדרת זמן. אתה יכול לאכול בשר, לסיים את הסעודה של אכילת הבשר, ובזמן לא רב אחר כך, להתחיל סעודה אחרת ולאכול בגבינה בלי שום בעיה. זה הבנה אחת בדברים של מרוקווה. הבנה שנייה בדברים של מרוקווה, זה ההבדלה הזאת שבין סעודה לסעודה, זה לפי מה שהיה נהוג. זאת אומרת, בדרך כלל היום אנחנו כבר, חלקנו אולי, אוכלים שלוש סעודות ביום. אולי יש כאלה שקצת יותר גם. אבל בזמנם, בזמן חז"ל, היו רגילים לאכול שתי סעודות. סעודה אחת איפשהו במהלך הבוקר, וסעודה שנייה לקראת ערב. ואז בגדול, בין שתי הסעודות יש טווח זמן של כמה שעות בין הסעודות. ומה שמרו כבר רצה להגיד פה, זה כשהוא אומר בין סעודה לסעודה, הוא לא רק בא להגיד רק הבדלה של העיקר שתסיים את הסעודה הזאת ותתחיל סעודה חדשה, אלא באמת שיהיה הפרש זמן בין אכילת הבשר לאכילת הגבינה. זה שתי ההבנות שבדברים של מר עוקבה. עכשיו אני חוזר רגע למחלוקת של בית שמאי ובית הלל. על פי שתי ההבנות האלה, אז ככה לומדים גם במה נחלקו בית שמאי ובית הלל. כי אם בית שמאי ובית הלל אומרים איזה פעולה צריך לעשות אחרי, בין אכילות של בשר וחלב, מה הוא אכל קודם, תכף אולי נגיד, אבל הם לא מוזכר שום איזשהו טווח זמן שצריך להיות בתוך הדברים שלהם, ולכן גם זה תלוי מאוד איך מבינים את הזאת. אז מי שאומר שהנקודה המרכזית בין סעודה לסעודה זה שיהיה הבדלה בין האכילות, לא של זמן, אלא שהן יהיו מנותקות אחת מהשנייה, אז הוא אומר שככה זה מה שבית שמאי ובית הלל גם אמרו, ולכן אמרו צריך מקנח או מדיח, וממילא אחר כך הוא יכול לאכול את הדבר השני, בין אם זה בשר קודם ובין אם זה חלב קודם, בין אם זה גבינה קודם. אבל מי שלמד שבדברים של מר עוקווה יש הפרש זמן, אז הוא אומר שבית שמאי, מה שבית שמאי ובית הלל אמרו, הם בכלל לא התייחסו לאכילת חלב אחרי בשר, גבינה אחרי בשר, אלא רק לאכילת בשר אחרי גבינה. זאת אומרת, ואז יוצא לנו שכשאוכל בשר, אז הוא צריך להמתין זמן מסוים עד שיאכל גבינה, ואם הוא אוכל גבינה או מוצרי חלב, אז הוא צריך רק שיהיה לו הבדלה, לפני שאוכל בשר, בלי המתנת זמן. בואו ננסה ככה יותר לראות את הדברים בפנים, כי זה באמת הדבר הזה הוא מחלוקת מאוד גדולה בראשונים, שמתוך המחלוקת הזאת גם הגענו לזה שיש לנו היום כל מיני מנהגים שונים בהמתנת שעות, אבל בזה באופן כללי יש פה כמה הבנות. אז ההבנה הראשונה, כמו שהבאתי פה, זה ההבנה של... הזכרתי בכוונת השמות, כי... א', כדי לראות שיש זה פוסקים משמעותיים בראשונים שנמצאים בכל צד, ולכן תכף נראה כשנגיע למנהגים שהמקורות של המנהגים הם לא איזה המצאות או איזה אנשים שלא היה להם סבלנות או כוח לחכות או שהתגרו מהגלידה ובגלל זה הם יצרו את המתנת זמן הקצרה יותר. יש גדולי הראשונים, הר"א, ריף ורמב"ם, למדו שזמן סעודה לסעודה הוא כמו שאמרתי, שיש סעודה בבוקר וסעודה בערב, ויש הבדלה של כמה שעות טובות בין שתי הסעודות. ולשון הרמב״ם, ככה גם למדו עוד על פי הדברים של הרמב״ם, הוא כותב, והוא כמו שש שעות, כמו שכתוב פה בתוך הדברים, שזמן סעודה לסעודה זה כמו שש שעות, זאת אומרת, מה שאמר מר עוקווה, שהוא ממתין בין סעודה לסעודה, כוונתו לומר שצריך להמתין זמן של שש שעות בין אכילת בשר לאכילת גבינה. כן. זה נסמך על יותר על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה שהבאתי פה במקור הראשון, אבל לזה אני חושב שלא נגיע היום בכלל. בסדר, נדבר על זה שבוע הבא, על בשר אחרי חלב. כי על איזה חלב, וגם יש פה הבדל בין, בין מוצרי חלב, אבל רק אני אגיד בסוגריים, זה הרבה הרבה יותר פשוט מאשר זה, זאת אומרת, החלב אחרי בשר הוא הרבה יותר מעוגן בפסיקה ההלכתית מאשר בשר אחרי חלב. בסדר, נגיע לזה בעזרת השם שבוע הבא. אז זו הבנה ראשונה שצריך להמתין, שמה שמר עוקווה אמר בין סעודה לסעודה זה המתנת זמן, ולכן צריך להמתין 6 שעות. במה נחלקו בית הלל ובית שמאי? הם נחלקו, כמו שאמרתי מקודם, נחלקו לפי הרח, הריב והרמב״ם, הם נחלקו על בשר אחרי גבינה. זאת אומרת, מר עוקווה דיבר על גבינה אחרי בשר, ובזה צריך להמתין זמן של 6 שעות, ובבשר אחרי גבינה, כמו שבית הלל ובית שמאי אמרו, או קינוח או הדחה, זאת אומרת, בלי המתנת זמן. התוספות והרעביה, בוא נגיד רגע, נגיד תוספות יותר פשוט, בסדר? אומרים שיש קשר בין המחלוקת של בית שמאי ובית הלל לבין הדברים של מר עוקווה, ובעצם לפי שניהם אין צורך בכלל בהמתנת זמן, ומה שצריך לעשות, הדגש של מר עוקווה היה שצריך לעשות הבדלה בין אכילת בשר לאכילת גבינה, ולכן הם אמרו שגם אם אדם אכל בשר ומסיים את סעודתו, הוא מברך ברכת המזון, ומיד הוא יכול לאכול גבינה אחרי קינוח והדחת פיו. זאת אומרת, מסיים את הסעודה, מברך ברכת המזון, שוטף את הפה, שלא יהיה לו שאריות של בשר בפה, שוטף ידיים, ומיד יכול לאכול גבינה. ובזה הוא עשה את מה שמרוק בה התכוון, שמסעודה לסעודה. זה המשמעות שמסעודה לסעודה. ובעצם לא צריך להמתין בכלל. בזמן. יש מנהג של רש"י, שהוא לא, הוא מובא בספרים, אבל לא, רש"י לא, 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 לא כתוב בשם רש"י, אלא מובא שהיה מנהג בבית מדרשו של רש"י להמתין 3 שעות. מאיפה זה הגיע, 3 שעות האלה? אז תכף ננסה לברר. כי אם אוכל קודם חלב ואחר כך בשר, אמרתי שזה לא ניגע היום, זה נדבר שבוע הבא, אבל באופן פשוט, מפשט הגמרא, לא צריך בכלל להמתין. הגמרא פה מתייחסת, מר עוקווה מתייחס לאכילת גבינה אחרי בשר, ונחלקו הראשונים, האם הוא דיבר על סעודה לסעודה, האם זה זמן, או רק הבדלה. בכל מקרה מובא פה מנהג נוסף, בשם עוד 2 ראשונים, שנוהגים להמתין שעה אחרי שברכו ברכת המזון, וזה איזושהי פשרה בין הרמב"ם לתוספות. גם מנהג 3 שעות הוא בעצם איזושהי פשרה, בעצם לפי הרמב"ם צריך להמתין 6 שעות, לפי התוספות לא צריך להמתין בכלל. זה שיש הבנה כזאת, זה פותח פתח להרבה הרבה הקלות במקרים מסוימים. נגיע לזה בהמשך בעזרת השם. אבל באופן פשוט, המנהגים, גם של שעה וגם של 3 שעות, הם או שפשרה בין הרמב"ם לתוספות, בין ההמתנה הארוכה לבין זה שלא צריך בכלל המתנה. יש הבנה נוספת, שה6 שעות, שהם בעצם, הרי לא כתוב פה איזה 6 שעות. יש, אנחנו היום עובדים עם שעון, אז 6 שעות אצלנו הן מוגדרות תמיד אותו אורך זמן. אבל, ובאמת אנחנו נראה אחר כך בפוסקים של היום, כתבו שבאמת המתנת 6 שעות זה 6 שעות רגילות שלנו, על פי שעון, זה המתנה הנדרשת. אבל היה אפשר לומר שאם בתקופת חז"ל, בין סעודה לסעודה, ואם אמרנו שיש סעודה אחת שהיא בשעות הבוקר, סעודה אחת שהיא בשעות הערב, אז יוצא שהטווח בין הסעודות הוא משתנה באורך היום. כי היום אנחנו הרבה חיים עם החשמל, זאת אומרת, ולכן אנחנו מקובעים יותר לשעון ופחות לטבע. אבל בתקופת חז"ל היו יותר מחוברים לטבע, ומלא כשהלילות מתארכים והימים מתקצרים, אז פעולת האדם במהלך היום היא גם מתקצרת, ולכן גם הסעודה הייתה יותר, הסעודת הערב הייתה יותר מוקדמת, ומלא טווח זמן בין הסעודות הוא יותר קצר, ולכן מזה הגיעו לזה שיכול להיות שהשעות המדוברות הן שעות זמניות, וממילא לפעמים זה יכול להיות קרוב ל6, ולפעמים זה יכול לרדת לכיוון 4 שעות, 3-4 שעות, ואולי זה המקור לזה, למנהג להמתין 3 שעות. ויש מי שכתב שהמנהג בכל מיני בארצות מסוימות היו אוכלים אוכלים מסוימים שהעיכול שלהם הוא מהיר יותר ולכן אפשר להקל בזה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים שזה דבר שהוא, כשיש ריבוי דעות, זה אומר שהדברים הם לא מוחלטים. עכשיו, מה אני רוצה לומר? חס וחלילה לא להגיד שההלכה פה לא מוחלטת ולא ברורה, כי ודאי שהיא מוחלטת, בעצם אנחנו נראה גם במה לכתחילה ומתי אפשר להקל בכל מיני מצבים. אבל בגלל שבפשט הגמרא, שזה בעצם המקור, אם אנחנו מתחילים ככה, בואו נעשה רגע איזשהו עוד צעד אחורה, שהמקור הראשון שלנו הוא התורה, התורה שבכתב. ומהתורה בכלל לא מוזכר שום צורך בהמתנה, והצורך בהמתנה הזה הוא מוזכר רק בגמרא, בתור מקור ראשון לזה. וגם בגמרא עצמה לא ברור אם מדובר רק על הבדלה בין לבין או המתנת זמן. ממילא כל ההגעה שלנו בכלל להמתין זמן, זה כבר מגיע בגלגול מאוד, בגלגול שני או שלישי. אז בסוף בהלכה אנחנו כן מתקבעים לדברי הראשונים ופוסקים על פיהם כן המתנת זמן, אבל כמה ואיך אפשר להקל בזה, זה, יש בזה קצת הבנות ואפשרויות שונות. עכשיו, קודם כל, בטעם ההמתנה, למה בכלל צריך להמתין בין בשר לחלב? אם התורה, כל מה שעניינה זה לא, בסוף לא לעשות אותם ביחד, וכבר, והבאנו באחד השיעורים הראשונים סיבות לאיסור בשר וחלב, שאם זה הקדוש ברוך הוא יצר דברים מובדלים ואתה מחבר, או בגלל כל מיני מידות שיכולות להיות באדם וכו' וכו', אז למה צריך גם להמתין? אז יש פה שתי סיבות, שני טעמים בראשונים, שיכול להיות ביניהם קצת הבדל ונפקא מינה, אבל בפועל אנחנו פוסקים את שתיהם. הרמב"ם כותב שבגלל שהאדם אוכל בשר, בשר זה אוכל קשה. אז אדם אוכל בשר, הבשר לפעמים, סיבים של הבשר נתקעים בתוך הפה, נשארים בשאריות בשיניים ודומה לזה, ולכן בגלל זה צריך להמתין זמן. ולכן הוא גם מצריך 6 שעות, כי צריך איזשהו לוקח זמן עד שהפה מתנקה, וזה לא יורד בשטיפה רגילה, ולכן צריך להמתין, להמתנת זמן. ורש"י כתב שזה לא הסיבים של הבשר, אלא בבשר יש שומן. והשומן הזה הוא נשאר, הוא נדבק קצת בפה של האדם, בדרכי העיכול, ובגלל זה אנחנו צריכים להמתין. יש בזה קצת, אולי יהיה הבדלים ביניהם, אבל בפועל אנחנו פוסקים את שני הדברים. הדבר שמקלים בו בעקבות ההבנה שאלו הטעמים, ואני קופץ רגע קדימה, שאם אדם רק טועם תבשיל ולא אוכל אותו, אם למשל אדם מבשל, אישה מבשלת בערב שבת, יום שישי, ורוצה לטעום מהתבשיל, או איש מבשל, זה לא כזה משנה מי מבשל, אבל רוצה לטעום מהתבשיל שהוא מבשל, ובלי לאכול, זאת אומרת, טעימה קטנה בלשון, בפה והוצאה, אז לא צריך להמתין זמן בין הטעימה לבין אכילת מוצרי חלב. נגיע לזה בעזרת השם בהמשך.
אבל אם זה מקצה שומן שנדבק, אז מה ההבדל?
ההבנה שהשומן נדבק זה באכילה של הבשר, האדם, הוא אדם מוציא את השומן. אבל טעימה שרק הוא הכנסה לפה והוצאה, זה לא אכילה עם לעיסה מלאה, ולכן השומן בזה לא יוצא. בסדר?
מה עם גבינות יותר
שומן?
חושב
שהן
גבינות שהן כאילו אחוזים יותר מבשר.
כן, אני לא בשלב הזה. זאת אומרת, אני לא... בינתיים היום אני מדבר רק על בשר ואחריו אכילת גבינה. אחרי שבוע הבא הוא מדבר על חלב ואחר כך אכילת בשר, ואז נחלק בין הסוגים השונים. אבל באופן פשוט, קודם כל, זה נכון מה שאת אומרת, אבל גם בהבנה הזאת אני חושב שיש פה הבדל שהוא משמעותי. זאת אומרת, היום יצרנו כל מיני גבינות כאלה שהן גבינות, מה שנקרא גבינות קשות. אבל באופן פשוט בהבדל בין בשר לכלל המוצרי חלב והגבינות, שהבשר הוא אוכל הרבה יותר קשה. גם בעיכול, בתוך מערכות העיכול, יותר קשה לו להתעכל. ולכן ההבנה שמה שיוצא ממנו הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר נשאר רושם ממנו אצל האדם, ולכן צריך המתנה. ובפשט, לכן אומר גם בפשט הגמרא, באכילת מוצרי חלב לא מוזכר בכלל המתנה. הוא לא בשר קשה ביחס לבשר בקר, אבל ביחס לגבינה הוא בשר יותר קשה.
נכון, אבל
הוא שומני פחות. אז לפה, הכנסת פה איזה משהו שאני לא פתחתי אותו, כי בהלכה יש דיון, בסדר? בסוף השולחן ערוך לא הבדיל בין בשר לעוף בכלל, בסדר? ולכן אני לא הבאתי שום הבדל, לא פתחתי את הנושא הזה בכלל של העוף, אבל זה נכון שבאמת במקור, בהמתנה, יש בגמרא, יש הבנה, יש חלק מהשיטות, מהאמוראים שרוצים להגיד שאולי בעוף יש יותר אפשרות להקל בהמתנה, בגלל שהוא שונה מהבשר. גם שהסיבים שלו פחות קשים וגם שהשומן שלו הוא פחות מותיר רושם, ולכן אפשר לאכול אותם, או אולי יאכול אותו אפילו מיד עוף וגבינה מיד אחד אחרי השני. אבל בפועל מה שאני, זה לא נפסק להלכה, זאת אומרת אין לזה שום פתח בהלכה בפסיקה, ולכן לא הבאתי את זה בכלל והשארתי את זה כאילו צמוד לבשר. בסדר? אבל השאלה נכונה, זאת אומרת, אם, כי לפי הטעמים היה מקום להבדיל, בפועל פסקו את שניהם אותו דבר. בסדר, אז עכשיו, אז ראינו את האפשרויות השונות, מאיפה זה מתחיל, מתוך הדברים בגמרא, מה האפשרויות השונות. בפועל פוסק השולחן ערוך, מובא בו במקורות פחות או יותר באמצע הדף, אדם שאכל, אכל בשר, אפילו של חיה ועוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישה שש שעות, ואפילו אם שעה כשיעור, אפילו אם אדם ימתין שש שעות, אם הוא מרגיש שיש לו בשר בין השיניים, הוא צריך להסירו. והלועס לתינוק צריך להמתין. הנה פה לגבי השאלה מקודם של הזה, הלועס לתינוק זה שונה מטעימה. לועס לתינוק זה לא כמו טוען, בגלל שהוא לועס, הוא ממש לועס לתינוק, זה שבסוף הוא יקבל את זה כמו דייסה. אז אם אדם לועס בשביל התינוק, אמא לועסת בשביל התינוק שלה, אז זה נחשב אכילה, אף על פי שהיא לא בולעת. הדגשתי פה את המילים, צריך להסירו, כי הדבר הזה, הצורך בגלל שיכול להיות שלפעמים נשאר משהו, אז אנחנו נראה שגם בהקלות השונות, גם אנחנו יכולים לקצר לפעמים את הזמן המתנה, אז תמיד צריך להקפיד על הצורך בלהסיר את השאריות. בסדר, אז השולחן ערוך פוסק כמו השיטה הכי מחמירה, הוא אומר שצריך להמתין שש שעות. הרמה, הוא מביא פה עוד קצת אפשרויות אחרות. אפילו אם הוא ימתין שש שעות, אם אחרי השש שעות לפעמים נתקע לאדם חתיכה קטנה מאוד בין השיניים, שגם אחרי שש שעות הוא מרגיש עדיין שהיא נמצאת, אז הוא צריך להסיר אותה לפני שהוא אוכל גבינה. בסדר? שלא יהיה מצב שאדם אוכל גבינה ויש לו עדיין בשר בין השיניים. אז ההבנה הזאת היא מתוך הגמרא, ראינו את זה בתוך הגמרא עצמה מדברת על הבשר הזה שהוא בין השיניים. הרמה מוסיף לזה עוד משהו, אומר שאם מצא בשר בין השיניים והסירו אותו, צריך גם לשטוף את הפה. זה שזה עוד, שוב אני אומר, זה, הרבה מהפוסקים למדו את זה כאילו משהו גורף, אמרו תמיד תשטוף את הפה. אולי בהמתנת זמן ארוכה פחות, אבל ככל שמתקצר הזמן, ההבנה שכדאי שאדם ישטוף את פיו, אם יש חשש שנשאר לו שם בשר. ויש אומרים, בשורה השנייה בדברי הרמה, כן, הרמה, אז כמו שהזכרנו, השולחן ערוך זה פסיקה, כשיש מחלוקת, אז השולחן ערוך זה הפסיקה הספרדית, והרמה זה הפסיקה האשכנזית. ויש אומרים, אומר הרמה, שאין צריכים להמתין שש שעות, רק מיד אם סילק בברך ברכת המזון מותר על ידי קינוח והדחה, זה כמו שראינו בתוספות, הרמה מביא את זה. כשהרמה מביא שיטה שהיא מובאת בראשונים, משמע שהוא מעמיד אותה שיש לה מקום בפסיקה ההלכתית גם. אף על פי שהוא יכתוב בהמשך שכדאי להחמיר. והמנהג הפשוט במדינות אלו, אומר הרמה, להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, ואוכלים אחר כך גבינה. מי הוא צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר. דעה זהה וכסעודה אחרת שמותר לאכול לדברי המקילים. אבל בלא ברכת המזון לא מענה המתנת שעה. אומר פה הרמה שבאמת המנהג הפשוט במקומותיו, איפה שהוא גר, היה מנהג באמת להמתין שעה אחת, אבל צריך להקפיד ברכת המזון. למה צריך להקפיד ברכת המזון? לאור מה שדיברנו קודם, שאמרנו שלפעמים אנחנו יודעים, אפשר לראות את זה בסעודות שבת, ששעה זה לא, זה יכול להיות טווח של תוך הסעודה. סעודות שבת לפעמים מתארכות הרבה יותר משעה, יכולות להתארך. זאת אומרת, המתנת שעה זה לא בהכרח מבדיל בין אכילת הבשר לגבינה. לכן אומר הרמה שאף על פי שאנחנו נוהגים להמתין רק שעה ולא יותר, צריך להקפיד לברך ברכת המזון. זאת אומרת, אם אדם אכל בשר, אכל סנדוויץ' נגיד בשרי, בזמן מסוים, וסיים לאכול, וטוב, האם סיים את הסעודה או לא, במה זה תלוי, נגיד שסיים לאכול, ולא בערך ברכת המזון, ועברה שעה וחצי, והוא רוצה לאכול שעה ורבע, והוא רוצה לאכול גבינה, אז למרות שמבחינת הזמן, עבר לו הזמן, הוא לא יכול לאכול גבינה. צריך קודם כל לברך ברכת המזון, ואז הוא יכול. למה? כדי ליצור הבדלה בין אכילת הבשר לאכילת הגבינה. בסוגריים, זה לא הנושא שלנו, אבל לגבי ברכת המזון לאחר זמן, אז יש את המפורסם ככה על 72 דקות וכו', אבל מעיקר הדין, דאורייתא, כל עוד אדם שבע מהאכילה שלו, הוא יכול להמשיך לברך ברכת המזון. כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. כל עוד הברכה, יש, כל עוד האדם יש לו שביעה מהאכילה, אז הוא יכול לברך ברכת המזון. לכן אף על פי שעבר שעה, שעה פלוס, יכול לברך ברכת המזון, ויברך, שאלה למה הוא רוצה לאכול גבינה אם הוא עדיין שבע מהבשר, אבל זה כבר דיון אחר, פחות זה, מברך ברכת המזון, ויאכל אחר כך גבינה או מוצרי חלב. לפי זה, אפשר אולי לעשות, אני לא רוצה לפתוח פתחים, אבל אולי לאכול, להביא גלידה, בתום מנה האחרונה, גלידה חלבית בארוחה בשרית, בסעודה בשרית, לברך ברכת המזון, ואז לאכול את, את הגלידה הזו. אבל להקפיד לברך ברכת המזון. ואין חילוק אם ימתין שעה קודם ברכת המזון או אחר כך. ודגש שקצת יש בו דיון, אבל הרמ"א פוסק אותו מכריע, שזה לא משנה מתי, מה היה קודם. הברכה המבדילה בין הסעודות או המתנת הזמן. ויש אומרים שאין לברך, אין לברך ברכת המזון על מנת לאכול גבינה, אז אולי קצת זה לא כמו שאמרנו לגבי הגלידה, אבל אין נזהרים בזה, אומר הרמ"א. זאת אומרת, זה פה דיון. האם לכתחילה, אם אני עכשיו מתארח אצל במקום מסוים, או אני אכלתי וסיימתי וברכתי ברכת המזון ועכשיו יש מולי גבינה ואני רוצה לאכול, הביאו משהו ואני רוצה לאכול מזה, אז אפשר. אבל אם לכתחילה האדם עושה את זה בשביל זה, זאת אומרת, אם האדם רוצה לברך ברכת המזון עכשיו כדי לאכול גבינה, אז יש כאלה שאומרים שאסור לעשות בכוונה בצורה כזאת, אבל הרמ"א כותב אין נזהרים בזה, זאת אומרת שיש אפשרות להקל בזה. ומצד שני הוא מביא, ויש מדקדקים להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר לגבינה, הוא מסיים וכן נכון לעשות. בסדר, אז הוא פוצח, זה מאוד מעניין כאילו איך שהוא בונה את זה. כי בהתחלה הוא כותב שהמנהג הפשוט אצלם זה היה המתנת שעה. ואז הוא עוד מעריך בזה, ולהקפיד על ברכת המזון וזה, בסוף הוא אומר, יש אומרים 6 שעות וככה טוב, וככה נכון לעשות. לכן הרבה, צריך לדעת שעל פי זה, א', מה לא כתוב פה? מה לא מוזכר בכלל בשולחן ערוך והרמ"א?
3.
נכון, 3 שעות לא מוזכר בו בכלל. זאת אומרת, ראינו שיש לזה מקור, כי לפעמים אומרים, אין לזה שום מקור, וזה, יש לזה מקור מובא בשם בית מדרשו של רש"י, שככה היו נוהגים לעשות. בפסיקה ההלכתית, שולחן ערוך זה בסוף העוגן הכי, העוגן הפסיקה שלנו, שולחן ערוך רמ"א, זה לא מובא, אבל שולחן ערוך כתב 6 שעות, הרמ"א הביא את האפשרות של שעה, ואמר שעדיף ונכון לנהוג 6, אבל, ואת 3 הוא לא הביא, אבל יש, זאת אומרת, לאור זאת שראינו שיש מנהג כזה קדום, ויש קהילות שהיום נוהגות, יש בעיקר ביוצאי גרמניה, זאת אומרת, יקים יותר, שנוהגים 3 שעות, אולי יש עוד ארצות, ארצות מערב אירופה, שנוהגות להמתין 3 שעות, ומנהג יהודי הולנד, זה בהמתנת שעה אחת. באופן פשוט, יש פה עכשיו כמה דברים שצריך קצת לסייג אותם. אני, מה שאני רוצה לומר, זה... גם אצל, לכאורה, לפי מה שכתוב עד השורה האחרונה של הרמ"א, אז הפסיקה היא ספרדים שאומרים 6 שעות, ואשכנזים שאומרים שעה, ויש כאלה שנהגו 3 שעות. אבל השורה האחרונה של הרמ"א היא קצת מסייגת את זה, וככה גם כתבו האחרונים, ציטטתי פה בסוף העמוד האחרון, בכוונה הבאתי את זה ככה בציטוט, כי יש פה ביטוי קצת חריף, של השח הוא מובא בעוד אחרונים, שח זה אחד מהאחרונים על השולחן ערוך. בסדר, שהוא היה אחרי השולחן ערוך, אחרי הרמ"א גם, אבל הם כותבים שכל מי שיש בו ריח תורה ימתין 6 שעות. זה משפט קצת קשה, כאילו אם אתה רוצה שיהיה בחיי החתורה, אתה מתאים שש שעות, זאת אומרת, אם אתה לא מתאים שש שעות, אתה מתאים בחיי החתורה, אבל בפועל, אז כותבים הפוסקים, ולכן יש גם הרבה מהאשכנזים שנוהגים להמתין שש שעות, אז הפוסקים כותבים שלכתחילה ככה נכון לנהוג, אבל מי שיש לו מנהג אבות לשמור שלוש שעות או לשמור שעה, יש לו מנהג מבוסס בזה, אז הוא יכול להמשיך ולשמר את המנהג שלו, ולא חייב להחמיר שש שעות. מי שרוצה להוסיף ולהחמיר שש שעות, אז בלשון חלק מהפוסקים תבוא עליו ברכה. כן. שאלה מעולה, שאלה מצוינת. אז אדם שחזר בתשובה, אם יש לו יכולת לברר מה היה מנהג אבותיו הקדום, אז הוא יכול לנהוג על פי המנהג הקדום הזה. ואם אין לו יכולת לנהוג על פי אם אין לו יכולת לברר מה היה מנהג אבותיו הקדום, אז באופן פשוט נכון לשמור שש שעות. ככה בספרדים אין בכלל שאלה. זה מוכרע. אצל ספרדים אין בכלל דיון לא מתחיל. ספרדים זה שש שעות, זה די פשוט. השולחן ערוך כך כתב, אין שום כיוון אחר פה. אני אומר רגע לפני החמש וחצי וכל העניינים האלה, כן? אני מדבר רגע על שש מול שעה או שלוש. אז הספרדים באופן פשוט שש ואי אפשר לזוז. ואצל האשכנזים, כשיש מנהגים, אז אפשר לשמר אותם. אבל אם אדם אין לו מנהג, אז הוא צריך לנהוג על שש. ככה מובא גם הרמ"א כותב שככה נכון לעשות, וככה גם כתבו האחרונים. אז אני לא רואה שום אפשרות, וככה גם ראיתי שכתבו הפוסקים, שאדם שאין לו מנהג, גם ספציפית, באחד הספרים כתוב על מי שחזר בתשובה, כמו בדיוק השאלה, אבל שאדם שאין לו מנהג ברור בזה, אז הוא לא יכול להחליט שהוא רוצה לשמור שלוש שעות, או לשמור שעה. הוא צריך לשמור שש. בסדר? אם הם התרגלו, זה מורכב, באמת, אם הם התרגלו, אז להגיד להם את זה, אבל אם אדם רוצה באמת לברר, קודם כל, מנהגים כאלה הולכים לפי מנהג אבות, ולא אמא. אז אם האדם יכול לברר מה אבא שלו הנוהג, אז נכון לעבור למנהג האבא. אבל אם אין לו אפשרות, אז אם הוא בן תורה ורוצה להחמיר, אז הוא ישמור שש. אז יש, אז זה לא דיברתי, עוד לא הגעתי לשלב הזה. אבל זה נכון. אחרי שמתחתנים, אז יש אפשר, אז בעיקרון, אישה הולכת אחרי בעלה, מקבלת מנהגי של בעלה. אם אישה בדברים מסוימים לא רוצה לקבל מנהגי בעלה, גם היא יכולה. היא יכולה לתנות שהיא לא מקבלת. היא יכולה גם להקל.
אז האישה כאילו חוזרת לשמור שלוש ואז.
כי אז היא כבר לא אחרי מנהגי בעלה. אז היא צריכה לחזור למנהגים שלה. אבל הילדים...
כאילו, האבא שומר...
בסדר, יש פה בעיה טכנית. האמא צריכה לעשות לפי מה ש... בואו נשאל שאלה אחרת. בסדר, אם האבא הספרדי והאמא אשכנזיה, או ההפך. ויש דברים שהם לא במנהגים, שהם הרבה יותר חמורים ממנהגים. למשל, בשר חלק לספרדי. בסדר, הקפדה על בשר חלק. זה משהו שהוא הרבה יותר צריך להיות מוקפד, זה לא איזה חומרה. זה דין. אני לא ניכנס לזה עכשיו, כי סתם אני מזכיר את זה. אבל אז אם הילדים הם נוהגים לפי מנהג אבות, והם פוסקים על פי עדות המזרח, פי מנהגי ספרדים, הם צריכים להחמיר בזה. וזה שאמא, הם גדלים אצל האמא, קצת מורכב שהיא תקל להם בזה. למרות שהיא נוהגת אחרת. מה? היא צריכה בעצמה לא, אבל בהתנהלות בבית היא צריכה... שוב, אני אומר את זה מאוד מאוד בעדינות, כי... בהרבה דברים, זה קצת קשור למשפטים הראשונים שפתחתי את השיעור בשינויים שעושים בבית. לכן אני חושב שכל שאלה כזאת היא צריכה להיות שאלה פרטנית וממוקדת. כי זה מאוד מאוד, לפעמים זה מאוד עדין. לפעמים זה יכול, המתח בבית או ככה המרקם שקיים בבית הוא בצורה מאוד מסוימת. וצריך לפעמים זהירות כדי לא ליצור כל מיני אירועים דרמטיים. אז איך עושים את זה בצורה נכונה? אבל באופן פשוט, הקו המנחה הוא שילדים צריכים ללכת לפי מנהגי האבא, ולפי מה שהמסורת שלו, הם ממשיכים. ואף על פי שהם חיים עם האמא, זאת אומרת, הם חיים עם באילוץ, הם חיים עם האמא. אבל המנהגים שלהם זה לא על פי האמא. למרות שהיא יכולה לחזור למנהגי אבותיה, אבל הילדים לא. גם בזה הוא צריך ללכת לפי מנהג אבותיו, אבא שנפטר.
אם הוא לא זוכר.
אם הוא לא יודע, אז הוא לא יודע, אז אין מה לעשות. אני מכיר מישהו שהיה אצלנו לפני כמה שנים, שהוא גדל בבית מסוים. הוא היה אנשי משפחה אשכנזי, וכל המנהגים שלו זה ספרדי. למה? כי הוא קיבל, השם משפחה שלו נהיה לו בגלל האבא השני, כלומר, הבעל השני של אמא שלו, ובסוף, כשהוא הבין מה הרקע שלו, אז הוא חזר במנהגים, הוא חזר הכל למנהג אבותיו, זאת אומרת, עדות המזרח. אז הוא נשאר עם שם משפחה מובהק אשכנזי, והיה נוהג מנהגים ספרדיים. אני חושב שככה נכון, שככה, והם צריך לשים לב. יש לפעמים רוצים ככה לכולות. היה פעם, אני חבר שאמא שלו הייתה הולנדית. והיא שמרה שעה בבית שלה, וכשהתחתנה, בעלה לא שמר שעה, אז היא לא כאילו רצתה לקבל את המנהג של בעלה ולהישאר עם שעה, אז כל הילדים הלכו עם האמא, מה שנקרא, והלכו לקיבלו את המנהגים של האמא ושמרו שעה. אני חושב שמעיקר הדין זה לא נכון. זאת אומרת, אף על פי שהאמא הולכת על פי מנהג אבותיה, שגם בעיניי, אני אגיד בזהירות, זה לא הלכה, אבל ראוי, שכשאישה מתחתנת, היא תלך אחרי מנהגי בעלה ולא תשמר את... עכשיו שוב, זה לא כדי לעקור את המנהגים שלה. כי הבית, חלק מבניין הבית זה בנייה של מרחב רוחני. בבנייה של מרחב רוחני אנחנו רוצים משהו שהוא אחדותי. ולכן באופן פשוט אנחנו לא רוצים ליצור פה שזה עושה ככה וזה עושה ככה וזה עושה ככה. בסדר, אז לפעמים זה קשה, לפעמים דורש להתגבר על דברים מסוימים. אז זו דרכו של עולם. חלק דברים אתה מרוויח, חלק דברים אתה... זה הכל רווח, אני לא באמת רווח או הפסד. אבל כשמתחתנים, ברוך השם, כשאנחנו זוכים לחזור לארץ, ויש הרבה נישואים בין העדות, אז יש לפעמים שינויים של מנהגים. בעיניי זה ראוי ונכון יותר מאשר לשמר מנהגים ואז ליצור כאילו בית עם שני... נתיבים מקבילים, ולפעמים זה גם יכול לבלבל את הילדים, כמו בהקשר בסיפור הזה שאמרתי, שבסוף הם חושבים שהם יכולים לנהוג כמו אימא שלהם, וזה לא מדויק. בעדינות, נגיד ככה. בסדר? זה בהבנה הזאת. טוב, אנחנו צריכים קצת כבר לעצור, אני רואה. אז רק בקצרה, בסדר? פה הבאתי באחרונים, קצת הרנו, אני מתנצל, אבל נסיים אולי ככה בתוך הדברים, שיש הרבה, בגלל שהמקור, שוב, הוא מתוך הגמרא, יש דיון בכלל על המתנת זמן מול ההבדלה, לכן יש הרבה אפשרויות להקל בצורה יותר פשוטה. אז דיברנו על טעימה, עוד דבר שאפשר להקל בו, זה קודם כל בצורך, בהקפדה על 6 שעות בדיוק. אז זה כתחילה, ככה כתבו בהרבה מקום, בהרבה מהפוסקים. כמו שאמרתי פעם שעברה, שהבאתי פה הרבה מהילקות יוסף, אבל זה דברים שאין ביניהם הבדלים מהותיים, ספרדים, אשכנזים, זה דברים שפחות או יותר כל הפוסקים של כתבו אותו דבר, ולכן אני רק בגלל הנוחיות הבאתי פה את לשון הילקות יוסף, אבל יש פה כמה דברים שהבאתי גם בספר הקשרות, כאילו ככה על דקדוקים יותר, אבל פחות זה. באופן כללי, הצורך בשמירת 6 שעות מלאות. אז כתבו, רוב הפוסקים כתבו שלכתחילה באמת מומלץ, כדאי לשמור 6 שעות מלאות. במקום צורך, ניתן לאכול גם אחרי. אז הרב עובדיה אומר, במקום צורך, 5.5 שעות, זאת אומרת רוב שעה שישית. ודווקא פה בזה, בספר הכשרות, אגבי בשם הרב אלישיב, שאפשר, זה לא כל כך ספרדים אשכנזים, זה לא ספרדים אשכנזים, יותר הבדלים בין הפוסקים, שאפשר להקל בחמש ומשהו, בחמש וקצת, אבל הוא אומר שמעיקר הדין, סליחה, לא מדויק מה שאמרתי, מעיקר הדין אפשר 5 וקצת, אבל נוהגים 6 שעות מלאות, ובמקום הצורך 5.5 שעות. זאת זאת אומרת, הוא גם בסוף אומר במקום עצור 5.5 שעות, אבל הוא אומר, עיקר הדין, אפשר 5 שעות וקצת, לכן במקום דוחק גדול מאוד, אפשר להקל בזה. עוד דבר שזה, חולה, אפילו חולה קצת, שאין בו סכנה, וכן יולדת ומעוברת, ואפילו מניקה שצריכה חלב, וצריכה לאכול מאכלי חלב על פי מה שהרופאים אומרים לה, שהיא צריכה לאכול כדי שתוכל להעניק את הילדים שלה, אז אפשר להקל בזה ולהמתין שעה אחת בלבד, וגם בחולה שאין בו סכנה, וגם ביולדת, מובא בפוסקים כל 30 יום, זאת אומרת שעדיין ככה בתוך המציאות של הלידה, וגם מעוברת שיש לה צער מי בועה, יכולה להיות דינה כחולה, ויכולה להקל בזה. והדבר האחרון זה לגבי ילדים קטנים. וזה, ככה יש פה זה כמה דברים בפוסקים, אבל בגדול אני... מי שרוצה יותר לדייק. לא, זה ספר אחר. בסדר? אולי זה לא המובן פה בעזר, טוב ששאל. זה ספר אחר, בגדול זה פוסק אשכנזי. בסדר? אבל אני כאילו לפעמים מביא את שניהם, אבל שוב אני אומר, הרבה מהדברים צריך לדעת שהם לא תלויים בספרדים אשכנזים. שולחן ערוך רמה, מחלוקת, שולחן ערוך רמה זה מחלוקת של מסורת. מה נוהגים ספרדים, מה נוהגים אשכנזים. בהרבה מקרים, הפוסקים הספרדים יכתבו ככה, והפוסקים האשכנזים יכתבו ככה, אבל לפעמים יש דברים שהם שאלות שמתעוררות במציאות, וההבדלים בין הפוסקים הם לא הבדלים ספרדים אשכנזים, אלא יותר בהבדלה בין הפוסקים, איך הם מבינים את הדברים ואיך הם לומדים את הנושא. פה אין כל כך הבדל מהותי ביניהם, מה שכן בספר הכשרות כתב בכל שלב, בכל מקום שהוא הקל, הוא כן כתב שלהצריך הדחה, לשטוף את הפה ולשטוף את הידיים, גם אדם מקימים מעיקר הדין 6 שעות, אבל אם אתה ממתין שעה גם חולה וכו', אז שישטפו פה וידיים לפני. אמרתי, הכולה האחרונה זה ילדים קטנים, שגם בזה יש כל מיני ניואנסים בדיוק מאיזה גיל אפשר להקל, אבל יש בזה, הקו המנחה של זה בגדול, זה שעד גיל מסוים, זאת אומרת, פחות או יותר גיל 3, בכלל לא צריך להקפיד על המתנה, אלא בעיקר של, כן צריך להקפיד, שלא יאכלו ביחד. ומעבר לזה, אז יש שלב ביניים, שבו אנחנו מקפידים על המתנת שעה, כתבו חלק מהפוסקים, וככל שאנחנו הולכים ומתקרבים יותר לקראת גיל מצוות, אז ככה בשנה שלפני ראוי כבר ללמד את הילדים להרגיל אותם להמתין המתנה מלאה, כמו מבוגרים. בספר הכשרות הוא כתב מגיל 10, אבל גם הוא כתב, שוב, כשהוא כתב מגיל 10, אז הוא כתב שאם זה ילדים בריאים, ואם זה ילדים יותר כחושים, או ילדים יותר שצריכים לאכול, או שפחות קל, יותר קשה להם להמתין, אז אפשר להקל. לכן אני אומר, הקו המנחה בזה, הוא ככל שמתקרבים לגיל מצוות, אז כבר מרגילים את הילדים להמתנה מלאה כמו מבוגרים, ובגיל המאוד מאוד מאוד צעיר, לא צריך בכלל המתנה, אלא רק להבדיל שלא אוכלו ביחד, ועם הגילאים, ליצור הרגל. שמעתי מישהו שפעם אמר שבכל גיל לעשות חצי מהגיל, להמתין. לא צריך להגן את זה בתור איזה כלל. מה שכן, הדגש החשוב, שגם בהקלה לילדים, זה הקלה באוכל, אבל לא בממתקים. זאת אומרת, אם ילד רוצה לאכול שוקולד, ועברה שעה אחרי אכילת הבשר, אז לא מקילים בזה, מקילים באוכל. אם ילד צריך לאכול ארוחת ערב, הוא אכל לפני שעתיים בשרי, ורוצים שהוא אוכל ארוחת ערב כי הוא צריך ללכת לישון, אז הוא יכול לאכול ארוחת ערב חלבי. אבל לתת לו שוקולד בזמן שעוד לא ממתקים וכולי. שוב, אני אומר, זה לא לילדים לגילאים המאוד מאוד קטנים, 3-4, שאפשר יותר בזה להקל, כי הם גם לא כל כך זה, אבל ילדים יותר גדולים, בני 8, 9, 10, אז אמנם הם לא ממתינים 6 שעות לאכילת אוכל, אבל לאכילת ממתקים ראוי שכן. שכן הם ימתינו, ובזה פחות הקלו אצל הילדים. זה בגדול ככה לגבי המתנה בין בשר לחלב. יהיה לנו עוד כמה התפרצויות בהמשך, ונדבר גם בהמשך על ההמתנה של בשר אחרי חלב. בסדר? הסוגים השונים של חלב וכו', בעזרת השם. כן. אני אגיד מה כתוב. בסדר? מה כתוב בספרים. אז כתוב שעדיף נכון לכתחילה לשמור שש שעות מלאות. אם יש צורך, למצוא להבין 5:30, מה אני רוצה להגיד? שאם עכשיו את רוצה לאכול גלידה אחרי 5:30 שעות, אז תחכי עוד 5 שעות. אם עכשיו את, נראה לי שאת לא בגיל שארוחת ערב חייבת להיות מאורגנת בזמן מוגדר שאי אפשר לזוז ממנו, אז אפשר להמתין עוד 5 שעות לאכול ארוחת ערב. מה זה מקום צורך גדול לפעמים? אם למשל, בסדר, נגיד עכשיו יש פה, אני לא יודע בדיוק נגיד מה השעות, אבל אם השעות פה אוכלים ארוחת צהריים בשעה מסוימת, ומי שהגיע באיחור מסוים ואכלה ארוחת צהריים ועכשיו ארוחת ערב, היא בסוף פה נראה לי שזה כמו בישיבה, שזה מתחיל בשעה מסוימת, זה נגמר בשעה מסוימת, לא יודע, אולי יש פה מפח פצוח, ונגיד שלא, בסדר? אז יש הגדרה, בסוף, אז אם אני לא אוכל עכשיו, אז בסוף אני אשאר רעב עד הבוקר, אז אפשר פה להקל ב5:30. זאת אומרת, זה נקרא מקום צורך, זאת אומרת, אם לאדם אחר כך לא יהיה מה לאכול, והוא רוצה, אין מצווה, יש מצווה מהתורה של להתענות, אבל לא, לא, לא כל יום, יום כיפור וכו', ביום רגיל לא צריך להתענות. אז אם אתה יכול בצורה מלאה לכתחילה לשמור שש שעות, לשמור שש שעות. אבל אם אדם יש לו צורך, שוב, מה זה צורך? צורך זה גם חכם עיניו בראשו, לא צורך, לא כל דבר שאתה מדמיין שהוא צורך הוא צורך. אבל לדוגמה הזאת, שלא יהיה לו אחר כך אוכל, אז הוא, אז אפשר להקל את זה. בסדר? בעזרת השם, תודה.
בדקה הזאת מי שלא צריכה להתמתח מוזמנת להוציא את המערל שהתחלנו שבוע שעבר בתוכל. לא, האמת שהרגע שתיתי כלום, תודה רבה.